פרק ו' בספר מסכת ישרים, לקראת סוף הפרק. כן, והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים, כן? בסוף פרק ו', והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו ונתעמד אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו מצד בוראו, ואף על פי כן יניחהו, לא מחסרון הכרת החובה ההיא ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו. זה דבר מעניין, כן? הרי כבר אמרו כמה חכמים גם, מה? על הזריזות, שאדם יודע מה שהוא צריך לעשות ואף על פי כן איננו עושה מפני העצלות. כן, הדבר הזה הוא מעניין, בגלל שכבר אמרו מספר חכמים, גם מישראל וגם מאומות העולם, שאם האדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא. הכל, את האמת. אם אדם יודע את האמת, איננו חוטא. למשל, אם אדם יודע בוודאות שיש רעל בכוס פלונית, בוודאי לא ישתה. ואם ישתה, אין זה אלא מפני שהוא רוצה למות, נכון? לעומת זה, כל הזמן שיש ספק, אולי זה רעל, אולי לא, יש סיכוי שאדם ייקח סיכון על עצמו, למרות שאיננו רוצה למות, מפני שהוא מעלה את האפשרות שאולי זה לא רעל. כן? אז זאת אומרת, אם אדם היה יודע בוודאות את הכל, לא היה חוטא. והלא, אנחנו רואים אנשים... מה? לפעמים על ספק אדם לוקח סיכון. עובדה. מצוי הרבה. מה שאין כן, אפילו של ברולטה רוסית. אם אדם יודע בוודאות גמורה שאם הוא ילחץ עכשיו יש כדור, אז הוא לא יעשה. נכון? אלא תמיד יש. אולי. עכשיו, אז אם כן, כאן נשאלת השאלה, אנחנו רואים אנשים שיודעים הכל, ואף על פי כן חוטאים. זאת התשובה, הם באמת לא יודעים. כלומר, אם באמת, למשל, אם אדם אומר, אם אעשה מעשה זה, אז יש גיהנם. נכון, הוא יודע, אבל הוא לא לגמרי יודע. אבל אם הוא יודע בוודאות, לא היה חוטא. מה? כן, זה נקרא לא מאמין. זה נקרא שמאמין 98%, אבל יש 2% שהוא לא כך מאמין, או שיש לו ספק אם בכלל יענש, אם בכלל הדבר הזה הוא אסור, ואם הוא אולי גם יוכל להסתדר. ברגע שאדם מגיע לוודאות, אז הוא באמת גם לא חוטא. יכול להיות, זה משהו אחר, אתה שואל כל שאלה אחרת. אני כאן דן בעיקרון תיאורי. אם אדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא. בסדר? מה?
למה?
היה נביא. היה נביא, ואז מה?
אם הוא נביא, אז ידע ש... קיבל עליו משהו, ידע שבוודאות שזה קיים.
הוא לא חטא נגד מה שהוא יודע. מה?
ומה הוא חטא?
הוא חטא במידותיו הרעות, זה משהו אחר. מה?
משה רבנו.
צריכה להיות איזושהי טעות. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס עבור רוח שטות. אז אצל משה רבנו, רוח השטות זה רבע מולקולה. אבל יש משהו. זאת אומרת, יש איזשהו שיקול מוטעה שגורם לאדם לחטא. שאם לא כן, לא היה חוטא. גם הוא לא יודע הכל. משה רבנו הוא לא האדם הראשון, והאדם הראשון הוא לא הקדוש ברוך הוא. מה? אפשר לומר, אז מה? הפחדת אותי? מה אתה רוצה להגיד בזה?
לא, אז מה שאומר, הוא לא כך חשב, הוא לא
חשב. באיזשהו מקום, נו, אז מה? זאת אומרת, יש מה שנקרא נסיבות מקילות, יש דבר כזה. יש נסיבות מקילות, זה קיים, אם כי כמובן צריך שימוש זהיר בדבר הזה, אבל זה אכן קיים. יש נסיבות מקילות האדם. כן, על כל פנים אנחנו מתחשבים ביצר הרע של האדם, לפי דרגת ההכרה שלו. למשל, יש אדם שאינו נידון על חילול השם, כי הוא לא כל כך גדול שהתנהגותו גורמת לחילול השם. אבל אם יש אדם גדול, התנהגותו גורמת חילול השם. מה? למשל, אני אומר, אבל יש מדרגות. או למשל, יש אדם שהספק שלו זה אם לרצוח את חברו או שלא. אז אנחנו לא נדון אותו על שיחה בטלה. שיחה בטלה זה אצלו רחוק מאוד מלהיות הנושא העיקרי. לעומת זה, יש אדם אחר שאצלו שיחה בטלה, אפילו מילה אחת, זה הקדוש ברוך הוא מדקדק עמו כחוט השערה. זאת אומרת, זה ברור שזה משתנה.
זה מה שראינו פה, שכל החמורות מגיעים להם.
כן, ודאי.
אז לכאורה, אם יש לי מתוך חמורות, מה שאתה שקר זה לא קדמור לי.
לא, ידעתי שתשאל את זה, אבל זה מה שכך צריך לקצת סבלנות. זה הרי משהו אחר לגמרי, מה שנאמר שם. יש אדם שיודע שמצווה קלה זו מחויבת, ואדם שיודע, ואותו אדם גם יודע שמצווה חמורה זאת מחויבת. כלומר, הוא כבר יודע, הוא הגיע להכרה שזה גם הקלות האלה וגם החמורות האלה מחייבות אותו. אבל יש דברים שאין אדם יודע שמחייבות אותו, אפילו חמורות. כן? למשל, אין אחד הדברים החמורים, למשל זה כללה, כן? ברכת השם. שאדם מערב שם שמיים בתוך כללה, על זה חייבים לפעמים סקילה. תלוי באיזה אופן זה נעשה. אני לא יודע, ואני יודע שבצבא, כן, בזמן שאדם צריך לעשות טיפול שבועי, אז יש מן הסתם מספר ביטויים כאלה שיוצאים מפיו. כן? בערבית אמנם. כן? אבל זה ביטויים שהם כללה כלפי מעלה, זה חמור מאוד. כן? האם האדם נידון על הדבר הזה? מן הסתם. הוא גם מתכוון, אולי, אבל הוא לא כך מבין את המשמעות. הוא לא מבין מה שזה אומר. אפילו אומרים לו, תשמע, אסור להגיד את זה. לא בכל זאת, כן, דווקא. יש ביטויים ש... לא, לפעמים גם. לפעמים גם. יש כל מיני, כן? תלמד ערבית, אתה תדע, כן? מי שאל איזה ביטויים? אתה שאלת איזה ביטויים? אז תלך למילואים. תצא למילואים. תעמוד בתור לאפסנאות. כן? תעמוד בתור להפסנאות, ואז אתה תלמד, תרחיב את השכלתך בנושא הזה. עכשיו, בואו נחזור לעניין. למה דיברתי על כל זה? העניין של המודעות? ויש, כן, יש אדם, כן, שיודע הכל, ואף על פי... עכשיו, אמרנו שאם אדם יודע הכל, לכאורה אינו חוטא. עכשיו, פה רמח"ל מוסיף לנו חידוש גדול מאוד, והוא שגם יש מצבים שאדם יודע את הכל, ובכל זאת חוטא בגלל דבר אחד. העצלות. מה זה העצלות הזאת? כלומר, העצלות היא חזקה יותר מן אדם. כן, אדם עצל, לכן איננו עושה מה שזה מחויב. כי יש שזה מצד החומר. כלומר, יש מרכיב נוסף בנפש שלנו, זה התלות שלנו בעולם החומרי, והעולם החומרי יש לו הכבדות שלו. יש לו את התהליכים הארוכים שלו. לכן יש תמיד איזה הפרש בין הכוונה לבין ביצוע הכוונה. וזה, כלומר, זה נקודה שאיננה באחריותנו כל כך. זאת אומרת, כבדות הטבע פועלת על הנפש. זה מה שנאמר, ויהי בשלח פרעה את העם. מה זה בשלח? כשהוא ליווה, נכון? ואברהם הולך עמם לשלחם, כן, לשלח, הכוונה ללוות. ואנחנו שואל פרעה, מי זה פרעה? אותיות העפר, כן, הכבדות. כלומר, במהלך הגאולה יש איזושהי כבדות שמתלווה, פרו, שגורמת שיש הרבה כישלונות בגאולה. זה בא מצד הטבע. וזה לא כל כך אחריותנו, אבל זה לא אומר שלא צריך להתגבר על זה. כן? אבל זה נתון שגורם שגם כשהאדם יודע מה שהוא צריך לדעת, בכל זאת הוא נופל. כן, זה מה שהוא אומר כאן. והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו. ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו. ומה שחובה עליו מצד בוראו. ואף על פי כן, יניחהו, אגב, שימו לב פה לשלושת הדברים, זה מאוד מעניין איך שרמח"ל מדויק כאן. יש שאדם יודע חובתו, איזה חובתו? מצד מה? מצד המוסר, או מה שראוי לו להצלת נפשו מצד האינטרס שלו, או מה שחולב מצד בוראו מצד התורה. כן, יש פה שלוש מדרגות. מוסר רגיל, התקווה לקבל פרס, נגיד, שלא לשמה, ויש לשמה. ואף על פי כן יניחהו, כלומר לא יעשה חובתו, לא מחסרון הכרת החובה ההיא, ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו. והרי הוא אומר, אוכל כמעה, או אישן כמעה, או קשה עליי צאת מביתי. פשטתי את כותנתי, איככה אל בשנה. הביטוי אוכל כמעה או אישן כמעה זה לקוח מהגמרא במסכת ברכות דף דלת עמוד ב', נכון? מה כתוב שם? לגבי קריאת שמע, שאדם אסור לו לאכול לפני שהוא קורא קריאת שמע של ערבית, כן? אומרת הגמרא כך, ש... לא. ש... אל יאמר אדם... אל יאמר אדם... אוכל כמעה ואישן כמעה ואחר כך יקרא קריאת שמע ויתפלל, אלא אדם בא מן השדה וחוטפתו שינה, הוא בטל מן המצווה, אלא אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת. כלומר, לא נכנס לביתו, אלא נכנס לבית הכנסת. אגב, מה זה אומר? שאדם באופן טבעי, מאיפה הוא בא? מן השדה. כן? מהשדה, מהאדמה. כלומר, אנשים עובדים. זה המציאות הטבעית שהתלמוד מדבר עליה. זאת אומרת, אדם בא מן השדה, הוא לא בא מן הישיבה או מן הכל. זה דבר ראשון. נכנס? מה? הבנתי. אהה, ככה טוב. יכול להיות. בסדר, קובל. אדם מן השדה בערב, קודם כל הוא עבד כל היום. נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, לשנות שונה. מה זה לקרות? מקרא. מה זה לשנות? משנה. כלומר, אם אדם יודע ללמוד מקרא, שילמד מקרא. אם יודע ללמוד משנה, שילמד משנה. אני חשבתי שאסור לקרוא מקרא בלילה. מספרים לנו, כן? על פי הקבלה וזה, לא לקרוא מקרא בלילה. לא יודע. אבל משנה גמרא מפורשת. ברייתא, כן? אדם מן השדה בערב, רגיל לקרות, קורא, בערב.
אם הוא רגיל לקרות.
מה?
אם הוא רגיל לקרות.
אני בסדר, רגיל לקרות, למה? נו, אז מה? אבל הקבלה אמרה, אסור לקרוא מקרא בלילה. מה? מה זה רגיל? זה קבוע. נו. אם זה קבוע זה בסדר, כלומר לעבור עבירה באופן קבוע זה בסדר, באופן מזדמן אסור, זה מה שאתה אומר. כיוון שעבר עבירה ושנה הבאה, הותרה לו. כן, זה מה שאתה אומר.
או שלהגיד שאין לו כלום משהו אחר, אז גם זה יגיד לו לקראת הבאה שיתנו לו לקרות.
אלא ברור שהדברים האלה נאמרו רק למקובלים. אנשים היום הולכים במנהג על פי הקבלה, הופכים אותו להיות דין. אני לא יודע על סמך מה. הגמרא אומר, זה רגיל לקרות, לשנות, שונה. כתוב אדם בא מן השדה בערב. כתוב בא מן השדה בערב. ערב, עושים זה לילה. אחר כך כתוב וקורא קריאת שמע, הוא מתפלל ואוכל פיתו ומברך. הגמרא אומרת שמה, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. מה קרה שפתאום אתה מתעורר לומר שהעובר על דבר חמים חייב מיטה, תגיד את זה על כל מצווה דרבנן, למה רק על זה? הוא אומר, בני אונס שלה. אין צריך להפחיד את האדם, לזעזע אותו, שאם לא כן, זו לא ישמע לחכמים, ובאמת ירדם וכו'. כן? אז זה אוכל כמעה וישן כמעה. או, אומר הרמח"ל, קשה עליי לצאת מביתי, פשטתי את כותנתי, איכה אלבשנה. מאיפה זה לקוח הביטוי הזה? שיר השיר. מה זה פשטתי את כותנתי? כבר נכנסתי למיטה, זה הכוונה. אז עכשיו צריך לקום מהמיטה, להתלבש, וזה לא רוצה. זה משל למי אגב? לכנסת ישראל. כן, כנסת ישראל, מגיע הזמן של הגאולה, אז אומרים, כבר התרגלנו לחיי הגלות. פשטתי את כותנתי, איך אחי אלבשנה. המאמץ לצאת מן הגלות הוא גדול. עדיף להמשיך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, רק שלא יגאל אותנו. זה כמו שראיתי פעם אחד כתב מאמר, איך אפשר לוותר על הקינות של תשעה באב? כל כך יפה. אז גם לא טענה, היום יש קסטות. אפשר לבטל את תשעה באב, ומי שמעוניין, יש קלטות, יש דיסקים, יכול לשמוע את הקינות של תשעה באב. כן. יש אפילו מנהג יפה אצל אשכנזים, שמדפיסים את הקינות על נייר דפוק, על חוברת כזאת, כדי לגנוז את זה אחרי תשעה באב. וכל שנה קונים מחדש. כדי, כאילו שזה לא צריך להיות ספר שישאר קבוע בספרייה. אז מדפיסים אותו על נייר גרוע וגונזים אותו. כן. פשטתי את כותנתי, חכה את בשינה. חמה עזה בעולם, הכרה רבה, או הגשמים. הרי תמיד יש משהו, מזג האוויר, תמיד או קר, או חם, או כל מיני דברים כאלה, או רטוב, וכל שאר האמתלאות והטוענות אשר פי העצלים מלא מהם. ובין כך ובין כך התורה מונחת והעבודה בוטלת והאדם עוזב את בורו. ומה ששלמה אומר, אגב, אתם זוכרים את הביטוי עוזב את בורו, למדנו כבר פעם אחת, שהטבע מעזיב את דעת אלוהים. כן, לעומת מה שרגילים הדתיים לחשוב שההתבוננות בטבע או הטבע של העולם זה גורם לדעת אלוהים, הוא אומר הפוך. שהטבע של העולם לחצוץ בפני דעת השם, וצריך מאמץ כדי לדעת את השם. לא, בגלל שהטבע הוא מסגרת אטומה, זאת אומרת, ללא אישיות. זאת ישות ולא אישיות. וישות מסתירה את האישיות שאמר והיה העולם. מה? זה לא נכון. אני לא ראיתי אדם בהיסטוריה שהגיע לאלוהים דרך הטבע. לא מצאתי. לא, דרך התורה. מה? אבל הרב ביגון הוא ידע שהוא יהודי קודם. כלומר, את מי הוא הלך לחפש בטבע? את אלוהי ישראל. טוב. מה אתה אומר? טוב, טוב. אז אתה תעבוד לשמש. מי שרואה שקיעה יפה, מי שמתלהב מן השקיעה או מן הזריחה, בכל ההיסטוריה כולה אנחנו רואים, היה עובד אלילים. רק אם אתה שמעת על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אתה מסתכל בטבע בתור הגילוי שלו. אבל סתם ככה, על דרך ההפשט, אדם לא רואה את זה. מה? הפילוסופים לא. כל הפילוסופים הקדמוניים, למשל טלס ואנקסימנדרוס וכדומה, ואנקסדוקורס, פיתגורס, אמפדוקלס, כל האלה, כל החברה האלה, שהיו אנשים חכמים מאוד, הגיעו למסקנה שהטבע זה האלוהים. הסיבה הראשונה זה ההמצאה של אריסטו. לא, מאריסטו ואילך כן. מה קרה בימי אריסטו? דברם של נביאי ישראל התפשט בעולם. כלומר, מכיוון שהנביאים אומרים שיש מי שאמר והיה העולם, שהעולם הוא פרי של איזשהו רצון קדום, אז עכשיו נוכיח דרך הפילוסופיה שזה אכן כך. אבל הרעיון הזה, לא, לכן צריך להוכיח דרך השכל. כלומר, הרעיון בכלל הופיע בנפש. אז בא אריסטו אומר, עכשיו אני אוכיח לך שזה נכון. אבל אלמלא שנביאי ישראל דיברו על כך, אף אחד לא היה מלא בדעתו לדבר על זה. השכל לא היה פונה לזה. כמובן? הוא ראה מסובב מהסיבה הראשונה. כן, ודאי. מתוך כך הוא ידע את האמת, ואז דווקא נפשו בשכל הפועל, ואז הוא התאחד עם הנצח. מה? כן, אפשר לומר. אצל אריסטו יש קשר. לא. אתה שואל, מה בינינו לבין אריסטו? מושג הבריאה. זה הנקודה העיקרית. האם העולם הוא פרי של כוונה ורצון, או שזה סתמי. כלומר, מאלוהים משפריץ עולם. יוצא לו ככה. הוא לא שם לב, יוצא לו. מה? אני מחויב לחוקיות, ודאי. אני מחויב לחוקיות, אבל זו תפיסה אחרת לגמרי משהו ביהדות. ביהדות יש מישהו מאחורי כל זה, אצל אריסטו יש משהו. זה פשוט לא. זה כל המאבק שלנו בחנוכה היה. מה אתה לא
חושב?
מה? הפילוסופים כן, בוודאי.
לא
בגלל שאתה חוץ, ואז מה? לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא ציווה. מי אמר שהאלטרנטיבה ההופכית לזה זה האינטרס שלי האישי? זה יכול להיות החובה שלי. מצד ההכרה הקטגורית שלי שתחת להיות. יש פילוסופים שבוודאי היו בעד מוסר גם ללא כוונת רבע. למשל, עמנואל קאנט. מה אתה אומר? כן, קאנט זה הדוגמה הקלאסית. אבל הסטואיקנים גם לפניו. חכמי הסטואה, זנון מקיטיום, אפיקטטוס, סנקה. יש הרבה מאוד דמיון בין המוסר של סנקה לבין דברי חז"ל, להבדיל. בסדר? זה בא נראה ככה לגמרי. נו, זה דווקא מן העצומה. זאת אומרת, האם אני חי בעולם סגור, או בעולם שבו יש דיאלוג? אם אני חי בעולם סגור, זה בעצם אכזרי מאוד, זה דמוני. זה אומר שכביכול אני בתוך בועה, זרקו אותי לתוך זה ואין משמעות לזה. זה עולם מחוסר משמעות. בוא. לעומת זה, אצלנו אנחנו אומרים, יש עם מי לדבר, עם האינסוף ברוך הוא. זאת אומרת שאפשר לחדש את פני העולם. ויש עם מי להיפגש גם, יש בשביל מי. לא, הם נפגשים, השכל הפועל הוא לא מישהו. זה בשביל מה, לא בשביל מי. זאת אומרת, זה כביכול איזו עבודה פנימית של הפילוסוף עם עצמו. הוא נפגש עם עצמו. זה לא פורג ממנו. כן? זאת אחיה עצמית שלו. לא יהיה לו עם מי לדבר. ודאי שלא. כן? איך אמר יוב? שחוק לרעהו אהיה, קורא לאלוה ויענהו, שחוק צדיק תמים. כן? צוחק שם יוב על מי שאומר שאדם קורא לאלוה ויענהו. יש גם בדבר, זאת אומרת, מי הוא האדם ומי הוא האלוהים? יש מה לדבר בשביל? יש קשר? האנוש מאלוה יצדק, אם יעושה הוא יתהר גבר. הן בעבדיו לא יאמין, ומלאכיו ישים את העולה. אף שוכני בתי חומר, אשר באפר יסודם, ידקום לפני אש. מי אמר? לא. אליפז. טוב. הוא מה ששלמה אומר. בעצלתיים ימח המקרה. ובשפלות ידיים ידלוף הבית. מה זה בעצלתיים ימח המקרה? מי זה המקרה? מי שעושה את התקרה, מי זה? הקדוש ברוך הוא, כן? המקרה במים עליותיו, השם עבים רכובו, המהלך על כנפי רוח, כן? אז זה הקדוש ברוך הוא שמקרה במים עליותיו. אז בעצלתיים ימח, נעשה נמוך, נעשה חלש, מח, המקרה. מתיש כלפי למעלה, כן, נכון. ובשפלות ידיים ידלוף הבית. ואולם, אם תשאל את פי העצל... כן, זאת אומרת, האדם עוזב את בורו, זה מה שרוצה לומר. ימח המקרה, המושג, דעת אלוהים שלו נעשית נמוכה. ואז אלוהים הופך להיות גורם מפריע. זה גם, חז"ל הוסיפו על זה, ימח המקרה, שכביכול מוסיף תשוט למעלה. אבל מצד הנושא המוסרי שהוא מדבר עליו כאן, זה פשוט. ימח המקרה, זאת אומרת, הוא עוזב את בורו. כן? המושג האלוהי אצלו נהיה חלש. אז אלוהים הופך להיות בסופו של דבר גורם מפריע. כן, מה? איזו אותי בשקט. כן, משהו כזה.
זאת אומרת, שאדם קורא לעצמו
כאילו דרכה מהאלוהים, עצלות מביאה לזה.
אז הוא בא דרך אחורה.
מה?
איזה שהוא ניטרלי
דרך
אחורה.
לא, הוא מתקדם, הוא דרך
אחורה.
לא אחורה, הוא תקוע. זה עצלות. העצלות היא הפך התנועה.
כן,
כי העולם בתנועה. אפשר להגיד את זה אם אתה רוצה. כן, אבל הכוונה שדעת אלוהים גורמת לתנועה של האדם. כן, אני הזכרתי לכם שאצל גדולי ישראל שמוזכרים בזוהר, כל פעם שהם היו מגלים סתרי תורה זה היה תוך כדי הליכה. כן, כתוב רבי פלוני ורבי אלמוני הבו אז לה באורך. היו הולכים בדרך, ואחד אמר לשני, ואז מגלה לו סתרי תורה. מסביר רבי אברהם אזולאי בספר חסד אברהם, משום שסתרי תורה, כיוון שהם באים מן העולם העליון, כשהם נפגשים עם האדם, מזיזים אותו במקומו, אפילו באופן פיזי. הוא לא יכול לשבת במקום. לעומת תלמוד שדורש ללמוד, איפה לומדים תלמוד? בישיבה. במוסד הנקרא ישיבה, וגם על ידי שיושבים. פשוט יש בית המדרש שבו יושבים. אז יש שלושה סוגי לימוד, לימוד בעמידה, זה המשנה, לימוד בישיבה, זה התלמוד, לימוד בהליכה, זה סתרי תורה. אבל זה לא אותו דבר, זה שכל האנושי הרגיל. כדי ללמוד גמרא, אתה צריך שכל, איזה שכל? רגיל. אתה לא צריך שכל מיוחד במינו. מה שאין כן, זה רגישות מיוחדת כדי לתפוס את העולם הרוחני של ספרי תורה, וזה בא משורשי הנשמה של האדם, לכן זה מזיז אותו ממקום. זה הרבה מאוד, זה העצלות, אז בדיוק כמו עושה העצלות, היא עושה את ההפך. היא מסלקת דעת אלוהים מן הזירה. כן, מצד הכבוד של הרב. כן, בזמן המשנה, היו עומדים לפני הרבנים. בא תשוט כוח לעולם, התירו לשבת לפני הרב. למה? כי פשוט, למה זה התשוט כוח? צריך יותר שכל עכשיו. כן? צריך יותר שכל, צריך לשבת. יישוב הדעת, אומרים, נכון? אי אפשר לעבוד בתלמוד. כי התלמוד זה דבר ש... לא, לא הבנת מה שאמרתי. אמרתי שתשוט הכוח זה הצורך דווקא שיהיה תלמוד. זה הצורך בריבוי שכל. לכן צריך דווקא יישוב הדעת, זה הביטוי, נכון? יישוב, לשבת. יכול להיות, כל דבר. היום גם א' ב' צריך לשבת. כבר לא מבינים כלום. טוב. כן, ואולם, אם תשאל את פי העצל, יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים והמקראות מן הכתובים והטענות מן השכל, אשר כולם יורו לו לפי דעתו המשובשת להקל עליו ולהניחו במנוחת עצלתו. והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלתו הם נובעים, אשר בהיותה היא גוברת בו, מתה דעתו ושכלו אל הטענות האלה, אשר לא ישמע לכל החכמים ואנשי הדעה הנכונה. ומה ששלמה צובח ואומר, חכם עצל בעיניו משבעה מטבעי טעם. משבעי טעם. כי העצלה איננה מנחת לו שיהיה אפילו חש לדברי המוכיחים אותו, אלא יחשוב הכל לטועים ושוטים, והוא לבדו חכם. והנה תדע, כי זה כלל גדול מנוסה ממלכת הפרישות, שכל כולה צריכה בדיקה. עכשיו יכול, מה זה עושה פה הדבר הזה? אני מדבר פה על כולה וחומרה. אנחנו מדברים על עצלות, נכון? היתר לעצלות. מתוך שהוא מצא היתר לעצלות, אז הוא כבר פה נוגע לכלל יותר גדול, היתר בכלל. מה אתה אומר? נכון. לא זו. לכן צריך עירנות, לכן צריך להיות זריזות. זה מה שהוא מודיע לך. הנה, הוא מספר לך. תראה, למשל, ודאי שיש דברים שמצד... לא תמיד מודע, אבל... לא, הוא נותן תירוצים כדי שלא להזדרז נגד הטבע. כלומר, זה שהטבע מכביד, אנחנו יודעים. ולכן צריכה להיות זריזות מעל הטבע. עכשיו, האדם מחפש תירוצים כדי לא להפעיל את המידה הזאת. מה זה מבין? מה זה משנה? מבין, לא מבין. לא משנה. והנה תדע, כי זה כלל גדול, מה? מנוסה במלאכת הפרישות, שכל כולה צריכה בדיקה. כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונכוחה, אמנם קרוב הדבר שתהיה מעצות היצר ומרמותיו, על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות, ואם אחר כל אלה תדזק, ודאי שהיא טובה. האם כאן רמח"ל הוא נגד כולות? הוא לא נגד כולות. כולות זה טוב, אבל צריך להיות אמיתי. אם באמת ראוי להקל, מקילים. אין עניין להחמיר. זאת אומרת, החומרה איננה אידאל. יש לך ספק, אפשר להחמיר. אבל עדיף שאתה תברר את הספק ותדע אם ראוי להחמיר או לא, ואם ראוי להקל, תקל. אבל מכיוון שיש פה עצת היצר, שהיצר הרע רוצה להקל מעל האדם את תורך העבודה, יש לבדוק יותר בכולה אם היא נכונה מאשר בחומרה. כללו של דבר, חיזוק גדול צריך האדם להתחזק, לכן הגמרא אומרת, כוח דהיתרה עדיף. מי שיש לו כוח להתיר הוא גדול יותר. כן? כלומר, כי הוא מצליח להראות שהוא בדק את הדבר, ובכל זאת הדין הוא לכולה. ברגע שדין הוא לכולה, אסור להחמיר נגדו. יש אפילו תז, מפורסם. טוב, כתבו על זה הרבה, האחרונים, על דברי התז, על השולחן ערוך יורדיה, שאם יש דבר שהוא מפורש בתורה להתר, אסור לחכמים להחמיר בו. מה? לא, לא, יש בעיה. יש בעיה. אם יש דבר שהתורה לא אמרה, לא לכולה ולא לחומרה, אז הרבנים רשאים להוסיף חומרה על מה שכתוב בתורה. כלומר, אומנם הדבר הזה הוא מותר, אבל אנחנו רואים לנכון להחמיר. אבל אם יש דבר שהתורה אמרה במפורש, כתוב פסוק שחור על גבי לבן, דבר זה מותר, אין החכמים יכולים להחמיר אותו. דוגמה. אני לא זוכר דוגמה כעת. אבל לכאורה היה אפשר להקשות על התס כמה קושיות. למשל כתוב בגמרא, בתורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים. אם כן, התורה כתוב במפורש שזה מותר, נכון? אז זה רבנו גרשום עושה. אני לא יודע, אבל לפי התז זה לא בסדר. רבינו גרשון לא יכול להחמיר, אסור לו להחמיר. לא, אף אחד לא יחמיר סתם, זה לא עלה על הדעת של אף אחד, שהיא כזה שיגעות. מה? לא, בסדר, אז זה לא מובן. לא, אבל אפשר להגיד שהתורה לא כתבה במפורש, מותר לאדם לעשות שני נשים. אם היה כתוב ככה בתורה, אז רבינו גרשון היה יכול לעשות שמיניות באוויר ולא היה עוזר. בשר עוף לא כתוב בתורה שהוא מותר. אם כתוב במפורש בתורה, דבר מסוים, לכן אני קשה לי למצוא כעת, כן? אם כתוב, אם כתוב במפורש בתורה, בשר, עוף וחלב מותר, היה אסור לחכמים להחמיר בזה. מכיוון שהתורה רק אמרה, בשר וחלב אסור, והתכוונה לבשר בקר, ורשאים חכמים להוסיף איסורים נוספים שלא היו מכל. זה בכלל שאלה, לא תוסף ולא תגרע, מתי זה נאמר? כן, למשל לא תוסף ולא תגרע, אז חכמים אמרו, יש שני אופנים שלא תוסיף. או להוסיף מצווה שלא הייתה. מצווה חדשה. כן, למשל, עד עכשיו יש 613 מצוות, באים הרבנים מוסיפים מצווה שעד עכשיו לא הייתה. זה אסור. או יש תוספת במצווה עצמה. למשל, בתפילין יש לנו 4 פרשיות, יבוא מישהו אומר, אני רוצה 5 פרשיות. 5 פרשיות זה בל תוסיף. או למשל, אדם יושב בסוכה, התורה אמרה, בסוכות ישבו 7 ימים, והוא יושב 8 ימים, אסור משום בל תוסיף. ואז דנו הפוסקים, אדם רוצה בכל זאת לישון בסוכה, כי נעים לו יותר מפני החום, כן, חם לו בבית, הוא רוצה לישון בסוכה, אם מותר, אסור. לא. כי התורה לא אמרה לשבות רק בשבת. התורה אמרה, כן, תעשה מזה.
כל הדעות הוציא בשבת באמת,
כל
הדעות הוציא בשבת.
לא הוציא את השבת, כן. אולי ביש כתוב זכור את יום השבת, לקדשו. זכור שקדשו בתחילתו ובכניסתו וביציאתו, אז כל מה שלא הוצאת, אבל יכול להיות שיהיה אסור לשמור את השבת יותר מהתחצות. מה? הבדלה, הבדלה גם הבדלה. השאלה היא, עד מתי הוא יכול לדחות את ההבדלה שלו? יכול לדחות את זה, מה? האמת היא ככה, אם אדם לא עושה הבדלה, אז הוא יכול לעשות הבדלה עד יום שלישי, אבל מותר לו לעבוד. מותר לו לעבוד, רק אסור לו לאכול. אסור לאכול. כל זמן שאדם לא עושה הבדלה, אסור לאכול ולשתות, גם אם מותר לו לעבוד. אז אם אדם, למשל, קורא בתשעה באב, שיחל ביום ראשון, כן, שעושים הבדלה במוצאי שבת, נוסף, שבמוצאי שבת מדליקים את הנר ואומרים בורא מורה האש, ועושים הבדלה במוצאי יום ראשון. נכון, שער ההבדלה. בלי בסמים, רק מיין. בשר קוסקוס, נו,
שמה.
כן, זה חורה שהוא התמיר על עצמו. מה? הוא התיר לאחרים. היו שואלים את ה... זה נדוע על יחזקאל הנביא, שהוא לא היה אוכל קוסקוס. כן, אז... היו שואלים אותו אם זה מותר לאכול, ודאי שם מה שמותר. מותר לו להחמיר על עצמו. אבל, זה לא פשוט. אם אנשים מסתכלים עליו ומזה לומדים הלכה, אז הוא חייב לאכול. זה כמו שכתוב משל בגמרא על בירושלמי, על רב. שפעם הרי אסרו שמן של גוי, נכון? גזירת 18 דבר, שמן שגוי עשה אותו אסור לאכול. באו בית דין של רבי יהודה נשיאה, והתירו. התירו, בא זעירי, הודיע לשמואל, שבארץ ישראל התירו את השמן. השמן, אז שמואל אכל את השמן. הזמין את רב לאכול אצלו בבית, הביא לו שמן של גויים. רב אמר, אסור לאכול, אני לא אוכל. אמר לו, אבל התירו בארץ ישראל, אמר לו, מי התיר? מי סיפר לך את זה? זעירי אמר. זעירי אמר, לא אכפת לי, לא שומע. כלומר, הוא לא שמח על הבן אדם. אמר לו שמואל, אם אתה לא אוכל, אני מכריז עליך כזקן ממון. ורב אכל. ככה מסופר. שואלים הפוסקים, הרי מותר לו לכאורה להחמיר על עצמו, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה לאכול שמן. אבל זה שאנשים רואים אותו ולומדים מזה דין, אז הוא מחויב להגיד.
זה מה שאמרתי, שקודם
כל שיקול לעשות מותר, תלוי, לא תמיד זה מותר. למשל, רבי טרפון החמיר על עצמו להטות כדברי בית שמאי, נכון? זה מפורסם בגמרא במסכת ברכות, שבית שמאי אומרים שקריאת שמע של ערבית צריך לעשות בהטיה, שנאמר בשוכבך. ובבית הלל אומרים לא, בשוכבך, בשעה שבני אדם שוכבים, אבל אפשר לעמוד, אפשר לשבת, אפשר לעשות מה שרוצים, לא חייבים דווקא לשכב. אז מה עשה רבי טרפון? הלך בדרך והיטה כדברי בית שמאי, וסיכן עצמו מפני הליסטים. אמרו לו, היה מגיע לך, כדאי היית לחוב בעצמך, כלומר היית צריך למות בעצם, על שעברת על דברי בית הלל. מה זה עברת על דברי בית הלל? בית הלל אמרו שאסור להטות, בית הלל אמרו שיעשה מה שרוצה, נכון? אבל זה מסביר רמח"ל בפרק כ', מפני שעם ישראל סבל הרבה מהמחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, והגיעו עד כדי שפיכות דמים, כפי שמובא בירושלמי, בגלל המחלוקת הזאת, אז לכן קבעו כלל ברזל, אל תעשה כבית שמאי בכלל. מכיוון שאתה מחמיר, אתה גורם לאנשים לשכוח, אתה גורם לעורר את המחלוקת מחדש. אז היה עדיף שלא תחמיר. זה עקב. הוא גזר. הגזירה. הוא גזר גזירה דרבנן, שלא לא לשתות יין של גוי. גזירה דרבנן זה משהו אחר. כן. לגזור גזירות, כן. אסור לשתות יין של גוי ולאכול לחם של גוי. אלא שיש בזה גדרים, כמו כל דבר. לא, הוא חידש את האיסור. כן. הוא המציא את האיסור. יש על זה הרבה מה לדבר, יש מהר"ל ארוך בנושא הזה של גזירת סתם יינם של גויים. לא מדובר על יין נסר, מדובר על יין רגיל, יין שגוי נגע בו. כן? היו מקומות בחוץ לארץ, בתוניסיה אני חושב, שאם הגוי היה רואה את היין, היו כבר עושים אותו. היה רואה. או אם הוא הסיע את המסעית, היו מחזירים את היין. כן, קיבלתי עדויות לזה, אנחנו יודעים. אנחנו מחמירים בדבר. טוב. כן. כללו של דבר, חיזוק גדול צריך האדם להתחזק ולהתגבר בזריזות לעשות המצוות והשליחו מעליו כובד העצלה המעכבת על ידו, ותראה שהמלאכים נשתבחו במידה הטובה הזאת שנאמר בהם גיבורי חורח עושה דברו לשמוע בכל דברו ואומר והחיות רצו ושוב כמראה בזק. אז יש לנו ללמוד קצת מידות טובות מהמלאכים. הנה האדם הוא, אגב, זה אולי הסבר לגמרא המפורסמת, מאיזה רב מותר ללמוד תורה. כן? הגמרא אומרת, רק אם הוא דומה למלאך. יש פה בעיה, אתה צריך לדעת איך מלאך נראה, כדי לדעת אם הרב דומה. כן, אבל זה פה בעיה. אבל גם מי שאומר, דמותו כתרשיש, אבל אנחנו לא ראינו מלאכים, כן? פחות אני, אולי אתה, כן, לא יודע, אני לא ראיתי. כן, אז זה קשה לדעת איך מלאך נראה. אז כנראה שההלכה הזאת נאמרה במקור עבור הנביאים, כן? כי הנביאים אמרו את ההלכה הזאת. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו נביאות, כי מלאך השם צבאות הוא. כן, זה נאמר על ידי הנביא זכריה. אז אצל זכריה ודאי שזה מציאותי. אבל מה לנו זה אומר? כלומר, ממי אתה צריך ללמוד תורה שיהיה דומה למלאך? אז בין היתר פה יש מידה. מידה של הזריזות. אם איננו עצל, במיד עצמה, אז הוא דומה למלאך השם.
כן, זה גם
יש מלאכים שלא אומרים.
כלומר,
כל רעת מלאך בא למורה אדמו. מי רואה מלאכים אם לא נביא?
מלאך,
דיברו, אשתו.
לא
הוא
מלאך?
מה? זה דרגה נמוכה. מה? דרגה נמוכה של הנבואה.
אבל הוא מלאך.
בתור נביא. מעין נביא. מעין נביא. מין רוח השם שחלה עליהם. ככה אומר הרמב״ם. מלאכים. שלחו לו. זה לא בסדר, זה לא שהוא ראה. הוא שמע. כן, ראיית מלאך זה שייך לנביאים. נכון, הרמב״ם חולק על זה, אז מה? אז אסור לי להגיד עם הרמב״ם?
לא,
מה זה רק הרמב״ם? אתה יודע מה זה רק הרמב״ם? הרמב״ם זה פירמה. והנה האדם הוא אדם ולא מלאך. על כן אי אפשר לו שיגיע לגבורתו של המלאך, אך ודאי שכל מה שיוכל להתקרב במדרגתו אליו, ראוי הוא שיתקרב. ודוד המלך היה משבח על חלקו ואומר, חשתי, זאת אומרת, מיהרתי, ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך. פרק ז', בביאור חלקי הזריזות. חלקי הזריזות שניים, אחד קודם התחלת המעשה, ואחד אחריך. זה שני מופעלי זריזות. דבר דומה מצאנו בזהירות, שיש זהירות לפני המעשה ובשעת המעשה. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה דומה. כן? הזהירות זה כבר התבוננות. כשאדם מתבונן במעשה במהם טובים או רעים, אז הוא צריך להתבונן על כללות מעשה, והוא צריך להתבונן על המעשה שהוא עושה. בזריזות זה לא בדיוק אותו דבר, מדובר ביחס למעשה עצמו, כשאני ניגש אליו, או כשאני כבר בתוך כדי עשייתו. קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע הזמנה או בהזדמנה לפניו או בעל הרכב מחשבתו, ימהר יחיש מעשהו לחוז בה ולעשות אותה. מעניין. עכשיו, כשאדם מתעורר לעשות מצווה, אז שמיד יעשה אותה. ויגיד, מכיוון שהתעוררתי לעשות מצווה, אדחה את זה לעוד שעתיים. טוב, שיעשה עכשיו, כי זה הזמן של התיקון. כלומר, זה רגע הרצון שבו הרצון שלו מתלכד עם הרצון של מעלה. למשל, אמרו חכמים, יש מנהג כזה בישראל, שמיד אדם נאור משנתו, אומר מודה אני. מה יש לך כאוש? עוד שתי דקות יגיד מודה אני. יתאושש קצת, יאמר מודה אני. אבל מכיוון שהתעורר משנתו עכשיו, זה הזמן שבו, זה רגע התעוררות הרצון המודע שלו לכל היום. אז הרגע הראשון קובע את אופיו של כל היום כולו. לכן מיד צריך שרצונו יתלכד עם רצון השם והודעה על מציאותו. מודה אני. זה עוד יותר גרוע, מי זה שאני אחזור לישון? מה זה נורמלי? שש, זה מאוחר. מתי זה ותיקין? שש ועשרים. אז בשב, לא אספיק, צריך להקים לפני. צריך לקדש עצמו, לתאר עצמו. מה? זה עלות השחר, עלות השחר. צריך ללמוד, צריך ללמוד, להעלה את בורו לפני כן. נכון? נגיד, לא נתבע מינו סיכון חצות, אבל פחות, לקום בזמן, מה זה? אין מה הבעיה, מה זה שש?
התפילה. הוא
ממשיך לישון.
כאילו,
הוא
קם
בשש, הוא ממשיך לישון, הוא מראה לשבע כמה, מה זה לא קם? מה רע בזה? אתה יודע שזה לא קם. מה? אדם התעורר, כבר הגיע לידי מודעות, אז שישתמש בזה. אלא אם נגיד, הוא לא ישן מספיק. משהו אחר. הוא לא ישן מספיק. הוא נגיד שמודרני, ברגע שהוא מתעורר. גם אם הוא חוזר לישון. כן. אז זה מה ש... הוא אומר כאן. יש לו מה. כן. אז מה ש... אלא בהגיע הזמנה, או בהזדמנה לפניו ובעלותה ומחשבתו, ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה. ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים. לא יניח זמן לזמן. כן, פה יש טעות במהדורה שלי, לא יניח זמן לזמן. טעות של המנקל, צריך להגיד לזמן. לא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים. כי אין סכנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב. יש משנה באבות, אל תאמר לכשפנה אשנה, שמה לא תיפנה. אז אומר המהר"ל, בגלל שהעולם עלול לשינוי. ולכן, ברגע שיש לך מוכנות, ברגע הזה לעשות מעשה, מכיוון שהעולם הולך להשתנות עוד כמה רגעים, הרצון שלך יהיה אחר. לכן צריך מיד לעשות בשעה שיתעורר הרצון. מה? זה כן ככה. זה מה שאתה...
אתה רוצה לשאיר עם מצווה, להגיד,
יודע מה, יגיד לי איך לקנות סוכר. אני אומר, לא עכשיו, עוד שלוש עוד נקנות סוכר.
כי אחרי שלוש שאלות, תהיה לפי טוב, מישהו בא לבקש ממך עזרה.
אבל למה עוזר לו את זה שמעלים, לא מורות שלוש מוכה ערב או אחר כך, אתה תדע לך ככה. ואתה תעשה את זה, תעשו טוב, תגיד את זה טוב.
או שלא.
ה-99% שכן, הציבור
יחיד
את זה
שלא, אז מה
שהוא אומר, הצור להתאמת, יש לו
כך. כן, אבל גם לא פעלת כזרים. כלומר, המצווה כמה המסע.
כן, אבל אני אומר, הרב הציג את זה כאילו שהעולם משתדל, הרצון משתדל, נכון, לכן,
לא אמרתי רוב הסיכויים.
לא,
לא, נשמע זה כבר סובייקטיבי, אני לא אמרתי רוב הסיכויים.
כל זה כל כך בעייתי, חוץ מהדבר שהיית אותו
לא מה שאתה אומר כאן זה מה שכתוב במאמר הקודם, כן? יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים והמקראות מהכתובים והטענות מן השכל אשר כולם יורו לפי דעתו משובשת להקל עליו ולהניחו במנוחת עצלתו. מה זה? כן. אגב, נראה יותר מזה. אם אדם נגיד דוחה את עשיית הסוכה, אז במה הוא עסוק כל הזמן? במחשבה שהוא צריך עוד מעט לעשות את הסוכה. שיגמור עם הסוכה, יהיה לו עוד מצוות לעשות. חבל על הזמן. מה אתה אומר? אם זה דבר שדור... אם זה דבר שמצוותו הכוונה, אז משהו אחר. למשל תפילה. תפילה, חלק אינטגרלי של המצווה זה הכוונה שבה. אז אם אתה לא יכול לכוון, אז תדחה את התפילה. אבל אם מדובר במשהו אחר שאין הכוונה מעכבת בו, אז עדיף שיעשה בלא כוונה, מאשר שיחכה האדם שתהיה לו כוונה ויעשה. לא, זה מחלוקת. אבל נגיד. לא, כל המצוות צריכות כוונה שלה אם הכוונה מעכבת. משהו אחר. אז למשל אדם יאמר, אמנם כבר עוד מעט נגמר ראש השנה, ולא שמעתי עדיין תקיעת שופר, אבל אני לא יכול ככה להיכנס למצווה הזאת. הווה נרקוד איזה ריקוד חסידי, ואחרי זה, כשהלב יהיה להתלהבות, נשמע תקיעת שופר, ובינתיים יצא ראש השנה. אז זה ודאי שזה לא. כי גם יש ערך למוכנות של האדם לוותר על כוונתו האישית, על המוכנות האישית שלו, לשם שמיים. הוא זובח את התלהבותו האישית על מזבח עשיית רצון קודו. זה גם כן מעלה אותו. זה כמו שמשל הרב ציודה קוף, מיום הכיפורים, היה גומר תפילת שחרית, תפילת שחרית בשעה 3. פתאום נזכר שצריך להיות כאלה מוסף של יום הכיפורים. ואז בזרות עצומה, הוא אומר, מוסף, מנחה נעילה. יוצא יום הכיפור. אז בשביל לא להתפעל לשחרית כל כך הרבה זמן. כי יש זמן, שחרית צריך להתפעל בכוונה. אחר כך יש עניין לקוות שאתה כאן. כן? יש שם שמיים. יש שם מצווה גם לאכול במוצאי עצום. מה? הוא לא מכוון בכלל.
הוא
לא מכוון בכלל. אם הוא לא מכוון בכלל, אז הוא פטור מתפילה. הוא לא מתפלל, אתה אומר. הרי אתה אומר שהוא טרוד. אז זה לא תפילה. אבל הוא לא מסוגל, הוא לא מצליח. מה זה? אתה צריך ברכה ראשונה לכוון. ברכה ראשונה צריך לכוון. ברכה ראשונה צריך לכוון. זה מעכבת. התאמץ בראשונה, בסדר, אחרי זה לא אכפת לנו. הצליח בראשונה להתאמץ, מצליח. כן? אבל יש בזה הלכות. כן, פוי. כן, ולא נניח לזמן שיתרבה בינתיים, כן סכנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב. יש ביטוי, אל תפרוש מן הציבור. שוב המהר"ל מסביר מה זה אל תפרוש מן הציבור, כי הציבור זה הקבוע. ואילו אתה כפרט משתנה. כן צריך להיות זריזות. מה? הציבור זה לא משתנה, תמיד יש ציבור. אנשים מתחלפים, אבל הציבור, תראו. אין בחירה בכלל. ועל אמיתת זה העניין, העירונו זיכרונו לברכה בעניין המלאכת שלמה. שאמר דוד לבניהו, והורדתם אותו על גיחון, ויען בניהו בן יהוידע את המלך. ויאמר, אמן כן יאמר השם. אמרו זיכרונם לברכה, רבי פנחס בשם רבי חנן דציפורי, והלא כבר נאמר, הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, אלא הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד גיחון. אז זה ביטוי לא מובן. כן? מה זה הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד גיחון? כלומר, יש סתירה בין ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, לבין הקטגורים? מה, הקטגורים זה יותר חזק מההבטחה של הקדוש ברוך הוא? מה? אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, מה אתה רוצה? זה פה דבר קשה מאוד להבין. אז אני פה צריך להכניס איזה רעיון קטן. רגילים לומר ככה, כשאדם מבטיח, יכול להיות שהוא לא יקיים, נכון? אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, בטוח שהוא יקיים. נכון? זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. אם אדם מבטיח, הוא חייב לקיים. הבטחת, אתה צריך לקיים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, הקדוש ברוך הוא למי הבטיח? למישהו מסוים, ספציפי. בינתיים האדם הזה השתנה, הוא כבר לא אותו אחד שההבטחה הייתה כלפיו. לכן יש סכנה גדולה שהקדוש ברוך הוא לא יקיים את ההבטחה. נכון, לכן דווקא היותר מתקבל על הדעת זה שבהבטחה שהיא מאת השם אין חובה לקיים. לא, היא תתקיים, אבל אני אסביר לך איך, מה? נבואה, יש את זה בין הבטחה לבין נבואה. הנביא הוא צריך להוכיח שהוא נביא, אז הוא אומר ככה יהיה, הוא רואה את העתיד. אם הוא לא ראה נכון, סימן שהוא נביא שקר. הוא נדבר על הבטחה אלוהית. הקדוש ברוך הוא הבטיח, עכשיו הבטיח לנו את ארץ ישראל. מי זה לנו? למי שהבטיח לו. זאת אומרת, צריך להיות אותו אחד, אותה זהות אנושית שלה הובטחה הארץ. אבל מצד שני הקדוש ברוך הוא הבטיח, אז מה הוא יעשה? הוא יכריח אותנו להיות מי שבשבילו הייתה ההבטחה. לכן ההבטחות האלוהיות יש בהן בעיה, הן מכריחות את האדם להשתנות, וזה לא תמיד נעים, כי זה נגד רצונו של האדם לפעמים. לכן כדאי הרבה פעמים לקדם את פני העניינים לפני שזה יהיה רע. נכון, לכלל אין כוח משהו. אפילו לפרטית. נכון, נכון, אז לא. כתוב שמונה פרטים. פרק שמינית, שלפעמים אפשר חושב להם. זאת אומרת שמכיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אז אני אהיה מוכרח להיות מי שבשבילו הייתה הבטחה. ולכן, הרבה צרות יכולות לבוא מזה. כל בנים צריכה לנקט, להיות בו התעוררות שלא להיות עצל, כי ייתכן שההבטחה לא תתקיים עכשיו, כיוון שאני כבר לא אותו אחד. לכן אף על פי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד, הנה בן נולד לך והוא איש מנוחה, זאת אומרת ששלמה ימלוך, אף על פי כן, מכיוון שיש הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון, כלומר הרבה שינויים יש במציאות, אז יכול להיות ששלמה ודוד כבר לא יהיו אלה שההבטחה נאמרה להם. לכן צריך להזדרז לקיים את ההבטחה.
למה השינוי?
השינוי מקטרג. הקיטרוג מה זה? זה אי ההתאמה לתוכנית. אתה לא מי שהיה בתוכנית.